שלום לכולם, אנחנו בפרשת השבוע, פרשת ויצא, ואיתנו כתמיד הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך דני חיימוביץ'.
שלום וברכה.
פרשת ויצא, פרשה עמוסה בהמון המון פרטים מרתקים. בואו ניגש ישירות לתקציר הפרשה. ובכן, בפרשת ויצא, יעקב יוצא מבאר שבע והולך לחרן. בדרך הוא עוצר ללון במקום, ובלילה הוא רואה בחלומו סולם, סולם המוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הבורא מתגלה אליו ומבטיח לו שהארץ שהוא שוכב עליה תינתן לו, שיהיו לו הרבה בנים ושישמור עליו. בבוקר יעקב מקים במקום מצבה וקורא לו למקום הזה בית אל. יעקב מגיע לבאר שליד חרן, ושם הוא פוגש את רחל. הוא בא לבית אביה, לבן הארמי, ולבן מציע לו לעבוד עבורו 7 שנים כדי לרכוש את רחל, שינסה לה. אחרי 7 שנים, המרמה הידועה, יעקב מקבל את לאה, ואחר עוד 7 שנים הוא מקבל את רחל, ולאה יולדת לו 4 בנים, ורחל עקרה. רחל נותנת ליעקב את שפחותיה, והן מולידות לו עוד 4 בנים, ואחר כך עוד 2 בנים שמגיעים מלאה, ורק בסוף מגיע בן מרחל שנקרא יוסף. יעקב מבקש לקבל שכר מלבן חלף עבודתו, ולבן מעניק לו חלק מהצון, למרות מה שסוכם. וכאן יש איזשהו סיפור שכולם אומרים זה, רק המקובלים יודעים לפרש, אז אנחנו נשמע בהמשך, סיפור שבו יעקב מראה רהטים לצון, והצון יולדים שם חלק מהצון עקודים, חלק ניקודים וחלק ברודים, ואף אחד לא יודע לפרש את זה. תמיד כולם אומרים זה המקובלים, אז היום נשמע מה המקובלים אומרים על זה. ויעקב מרגיש שהיחס של לבן אליו לא כמו קודם, ואז מתגלה אליו מלאך ואומר לו לשוב ארצה. יעקב עוזב מבלי להדיע ללבן, ורחל גונבת את התרפים, לבן רודף אחריהם ומחפש את התרפים, והוא פוגש אותו שם בהר הגלעד, ואז הוא נוזף ביעקב על זה שהוא ברח ממנו ושגנב את התרפים. ובסופו של דבר הם קורטים ברית במקום, ואז יעקב מתכונן להיכנס לארץ ישראל, ורואה מלאכים שמלווים אותו, והוא קורא למקום בשם מחניים. ובכן, פרשה כל כך עמוסה בדרמה כזאת, אבל הכל כמו שאנחנו יודעים, הרב לייטמן.
טוב, קודם כל אנחנו תמיד מדברים, איך שמדברים מקובלים, ולא רק עקודים, ניקודים ורודים.
כן, אבל זה משהו שבמיוחד כולם אומרים, לא יודעים לפרש את זה. זה משהו מהקבלה, זה סוד.
לא, אבל קודם כל אנחנו תמיד מפרשים, באמת, מה שהקבלה מפרשת. והקבלה מפרשת על התפתחות האדם. כי מטרת האדם בעולם הזה זה להגיע לבורא, לגלות אותו, להגיע לדרגתו, לדביקות. ואם כך, אז אנחנו מדברים על התפתחות הפנימית של האדם. אז אנחנו דיברנו על איך באדם מתגלה הנקודה ההתחלתית שלו, שזה נקרא אברהם, ואז מתוכה הוא מגלה בירור על הנקודה הזאת, על ידי לימוד, על ידי קבוצה, על ידי חיבור עם המורה וספרי הקבלה, ואז הוא מגלה את המצב הבא שלו, שזה כבר יצחק, ובדרך גם כן שם ישמעאל, וכאן זה עשיו, וכל הסיפורים איתם מה שעברנו, ועכשיו מדברים כבר על יעקב, קו האמצעי. אברהם זה ימין, יצחק זה שמאל, ויעקב קו האמצעי. ולכן הוא המיוחד שבאבות, כן? מפני שקו האמצעי זה אותו הקו שכולל בתוכו כל התכונות, גם רעות וגם טובות, גם יצרה וגם יצר טוב, מתחברים יחד בקף האמצעי כדי להגיע לדרגת הבורא, שזה מטרתנו. ואז איך מגיעים? בקף האמצעי כל העבודה היא, זה נקרא, באמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, בהשפעה למעלה מהאגו של האדם. וזה בדיוק יעקב עכשיו, שבאדם, התכונה הזאת, היא מתפתחת כך. ואז נכון שהוא יוצא מבאר שבע, ממקום אחד, מהמצב הפנימי שלו אחד, ומגיע, רוצה להגיע לחרן, שזה מצב השני, בדרך. כן? אלה, כרגיל בדרך, הוא צריך לעבור ממצב למצב, דרך היום ולילה, זאת אומרת, ירידות ועליות במצבים הפנימיים שלו, וכל העלייה בזה שהוא עולה מעל הלב האבן שלו, מעל האבן ששם אותו תחת הראש, כן, ועושה פעולה מיוחדת שנקראת שינה, זאת אומרת, התעלה עליית מן, ואז החלום, זאת אומרת, איכשהו מתקשר למדרגה יותר עליונה, אז הוא כבר רואה את הסולם, סולם יעקב, מה שנקרא, סולם המדרגות, 125 מדרגות, איך שהאדם בהם עולה עד שמגיע לבית השם.
אז הוא יוצא לדרך וכבר מגלה את כל הסולם כולו?
לא, הוא לא רואה, הוא רואה שהיא מגיעה לשמיים. עוד לא יכול.
זה כמו התגלות?
זה התגלות, ודאי, זה גילוי, זה תחילת הדרך. בקו האמצעי כך משיגים. ואז לכן מתגלה לו הבורא, ואומר שאותה רצון, אותו הארץ, רצון, אין שאתה עכשיו מתחיל לעבוד עמו, אני נותן לך, זאת אומרת, זה הכל יהיה מקודש, על מנת להשפיע, וכך אתה מתקרב אליי, ובוודאי שאתה תגיע לזה. ואז, לכן יעקב עושה כאן כאילו מצווה, כן? במקום הזה, ביסוד של הסולם, ואומר, זה ממש יהיה בית האל. מכאן והלאה אני עולה, ישר למטרת הבריאה. ואחר כך, כרגיל, הרצון שלו הוא מתחיל להשתנות, זאת אומרת הוא מתחיל לעבוד עליו, מצד אחד מתחבר עליו יותר יצר רע מתגלה, מצד שני הוא מתקן אותו על ידי יצר טוב. רצון שהוא ריק הוא נקרא בור, שהוא מלא הוא נקרא באר. ואז הוא, כל פעם אנחנו רואים אבותינו, כן, שמסופר בכלל בתורה, אז יש תמיד העלייה ממצב למצב, אז מצבים המיוחדים האלה הם קוראים ליד הבאר. גם משה פגש את הציפור, גם ככה, אברהם ויצחק, אליעזר, כן,
אולי אפשר לקרוא קטע קטן על הבאר, על הנושא הזה של הבאר, אפשר לעצור את זה? אז נקרא באמת קטע מספר 2 מהציטוט, ואומר כך, ציטוט מספר 2, מזוהר לעם פרשת ויצא. יעקב כשישב על הבאר, כיוון שראה שהמים עולים אליו, ידע שאשתו תזדמן לו שם. וכן במשה, כשישב על הבאר, כיוון שראה שהמים עולים אליו, ידע שאשתו תזדמן לו שם. וכן היה, שאשתו נזדמנה שם ליעקב, כמו שכתוב, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון, ויהי כאשר ראה. וכן היה במשה, שכתוב, ויבואו הרועים ויגרשום, ושם נזדמנה לו ציפור האשתו. כן. כי הבאר גרמה להם זה, כי הבאר הנוקבה העליונה, וכמו שנפגשו בנוקבה העליונה, כן נפגשו בנוקבה שבעולם הזה.
זוהר גם כן לא במיוחד עושה את ההגבלה הזאת בין יעקב למשה, כי זה כבר בקו האמצעי ממשיך. בבארות הקודמות שעשו אבותינו, אז זה היה עדיין בקו ימין ובקו שמאל, וכאן זה בקו האמצעי. אז כך הוא מגיע ללבן, ולבן זה לפי חוכמת הקבלה, איך שאנחנו מגלים את הדברים, זה לובן עליון, זה אור מאוד גדול, זה ממש אור אינסוף. ואומנם שכתוב לבן הרשע, למה הוא כתוב הרשע? מפני שהוא מתגלה כנגד כל הרצון לקבל שטרם תוקן. ולכן כך, ולבן ודאי שמעוניין שיעקב הוא מסכים ומאוד רוצה ומרוצה, זה בעצם הנהגת הבורא מלמעלה, שהיא מתגלה גם כן כנגד יצר הטוב וכנגד יצר הרע. וההנהגה הזאת פועלת בכולם. ואז יוצא שלבן רוצה שהאור העליון, ההנהגה הזאת, היא כנגד כל הרצון שהבורא ברא, שהוא כולו יתקן באדם, ולא רק החלק הקטן שנקרא רחל. זה נקרא נוקבה הקטנה, ולאה זה נוקבה הגדולה. אז ודאי שהלבן מיד הולך על, על הכל. כנגד לובן עליון שלו זה, זה הרצון שהוא רוצה שיתקן. ולכן הוא עובד במרמה, נכון, ככה זה אנחנו רואים הנהגת הבורא, איך שהוא מסדר אותנו כל פעם ומסובב אותנו, ואנחנו על ידי זה מבינים מתוך המרמה הזאת, בוא נגיד כך. זה לא מרמה, אבל כלפינו זה כך, שאנחנו על ידי זה דווקא מתיישרים, כי אנחנו עקומים. ואז יוצא שהאדם לוקח מה שיש לו, הוא מבין שזה לא, שזה לא, לא זאת הנוקבה האהובה שלו, אבל בכל זאת מקבל את זה, כי מבין שבאין ברירה הוא חייב לעלות אליה, שזה בינתיים קשה ולא מתאים לדרגתו, אבל חייב לקבל אותו גם כן.
נוקבה זה חיסרון, כן? חיסרון. אומר, נוקבה זה משהו, זה רצון גדול.
אשתו אדם כגופו, גופו זה נוקבה נקרא.
כן.
רצון שבתוך הנשמה. ואז עובד על זה, יש כאן אותו סיפור של העקודים נקודים ורודים, שיעקב הוא כנראה שיודע איך לסדר את כל התהליך הזה הגנטי, כן? מה שכן, אנחנו שוב רואים כאן העבודה בגימל קווים, עקודים, נקודים וברודים, שזה שלושת העולמות, כן? עקודים זה עולם אדם קדמון, העולם הכי גבוה, שם זה הלבן במיוחד, שולט, ואחר כך נקודים, עולם הנקודים ששם הייתה שבירה, ולכן משם באות הנקודות השחורות האלו ש... כן? ששם שדווקא על ידם שהם מתגלים על, על רקע הלבן, אז מתוך זה בא גילוי לאדם, והברודים זה כבר העולם האצילות, שהוא נמצא מול הנשמה של האדם, ואנחנו על ידו מתקנים את עצמנו, ומגלים שם את הכל האלוקות. ולכן יעקב, שהוא קו האמצעי, שהוא סידר את הכל העבודה שלו כך שמתחברים יחד בשני הצדדים, גם יצרה וגם יצר טוב, גם כוונה על מנת להשפיע עם הרצון לקבל האגואיסטי, אז, ולעבוד על האבן, על הלב האבן, הוא כן יכול לחבר לתוכו כל שלושת העולמות האלו, עקודים, נקודים ורודים, שעל ידי העבודה הזאת בקף אמצעי אנחנו עולים באמת לבית האל. וטוב, ברור שבצורה כזאת רחל לא יכולה להוליד ילדים, כי חסר, יש חוסר חסדים, יש חוסר הלבוש לאור החוכמה. אור החוכמה לא יכול להגיע לנוקבה הקטנה, רק לנוקבה הגדולה לאה. וכך מספרים לנו כאן, עכשיו לא נוכל לפרש את זה, איך בכל זאת אדם מתקדם בצורה כזאת שהוא מוליד בדרגה הזאת יותר ויותר כלים, מתקן את הרצון לקבל שלו למדרגות הבאות, כך שהם נקראים בנים שלו. אז יש לו ארבע מלאה, אחר כך
מהשפחות,
כן, עם שכבה של רחל, ואחר כך רחל מולדה לו יוסף. זה בסופו של דבר כך קורה. כשמגיעים למצב שהוא מבקש את התשלום שמגיע לו, זאת אומרת שהוא רוצה לקבל באמת את לקבל את האור העליון בעל מנת להשפיע לתוך הכלים שלו, אז הלבן מתעקש ואומר שהכל שלי, שייך לי, זה באמת שכל הרצון לקבל שנברא, הוא נברא כנגד האור העליון הזה הגדול שהוא הלבן. אז יעקב עדיין לא מוכן לזה, כי יעקב נקרא עדיין קטן, יעקב הקטן. ישראל זה יהיה גדול, ובשביל זה צריך עוד להילחם הרבה ולעלות למדרגות.
זה בפרשה הבאה נראה.
כן. ואז יוצא שמאין ברירה, כך הם בעצם מתפרדים בזה שהוא בורח כביכול מהלבן, ורחל גונב את הטרפים, מפני שהם אותם הכוחות שהצטרכו כדי לתקן אותה וכלים שלה.
מה זה נקרא אבל לגנוב? מה זה רחל גונבת? מה זה פעולה?
גניבה ברוחניות זה שאני מקבל את הדברים, מה שלא מגיע לי כרגע לפי מצב שלי, אבל אני אחר כך משלם על זה. זאת אומרת, אני מחזיר. אני לא יכול לקבל מן הסתם. אין איזה פרוטקציה ברוחניות. מה שלא מגיע, אלא כמו זה לפי החוק, כך פנו עליי ואני פורע. זאת אומרת שאני יכול עכשיו לקבל ואחר כך להחזיר, כי בכוחות הנוכחים אני לא מסוגל. כך אנחנו גם כן גודלים, שילד גודל במשפחה, אז מגיע לו לקבל מהמשפחה הכל, אמנם שהוא לא מרוויח כלום, אבל אחר כך הוא מחזיר את זה כבר בדרגה הבאה בילדים שלו. וככה זה קורה גם כאן. ואז יעקב בורח מזה, לבן משיג אותו, כן, ליד הר גלעד, וכאן כבר בסופו של דבר הם עושים ברית, שלאורך כל הדרך, אמנם שיעקב הולך בצורה של הקו האמצעי, שהיא לא נוחה כביכול ללבן, כי הוא רוצה גילוי בכל הכלים, אבל מובן שזה חייב להיות בהגבלה, במנות קטנות, ולכן זה נקרא שיש התנגדות בין יעקב ולבן, וכאן נעשה הברית ביניהם, שהאדם והכוח העליון הזה נכנסים לאיזה מערכת מיוחדת, שמובן שבצורה כזאת לאט לאט אני כן אתקדם, ואני אגיע לרצונך גם כן.
מה זה המלאכים? הם מוזכרים פה פעמיים, גם שהם עולים ויורדים בסולם, וגם שאחרי זה מלווים את יעקב.
נכון, מלאכים זה הכוחות, שאלו הכוחות באדם שהוא הולך בדרך לגלות את הבורא בתוך הכלים המתוקנים שלו, לפי החוק השתוות הצורה. אז יוצא שהוא כל הזמן רוכש כוחות החדשים על פני האגו שלו, רצון לקבל, ואז רצון לקבל שלו מתוקן על מנת להשפיע, משנאה לאהבה, כי עשה הכל להגיע לבורא, זה נקרא להגיע לאהבה אהבת לרעך כמוך, זה הכלל הגדול, זה כל התיקון שלנו, אהבת הזולת. אז אדם שהולך בדרך הזאת וכל פעם עולה יותר ויותר, יש כוחות שמסיימים אותו, כן?
מוחם לשלום
מלאכי השלום, מלאכי עליון, כן? כמו שאנחנו אומרים בערב שבת, מסמל לנו סוף הדרך.
אבל כן? זה מבפנים הכוח או שזה כוחות שהבורא מפעיל?
זה הבורא מפעיל. לכן זה נקרא מלאכים. המלאכים זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה שעוזרים לנו לחיות. כן? מלאך זה כמו סוס, כמו חמור, כוחות כאלו שהם מלווים אותנו ועוזרים לנו לבצע פעולות. אבל מנהל אותם האדם שבנו.
אז מה זה גילוי של מלאך? שהוא מגלה מלאך?
שהוא מגלה את הכוח כוחות, שפועל? יופי, כן. הוא מגלה כוחות שעל ידם הוא עולה ויכול לעלות ממדרגה למדרגה.
ומה זה החלום? כי תמיד הבורא מתגלה בחלום.
החלום זה נקרא מדרגה עליונה יותר, שאני יכול לא לעלות אליה בינתיים, אלא אני יכול להתקשר אליה בזה שאני מבטל את הכלים שלי. זאת אומרת, המוח, השכל, הרגש, הכל, אני כאילו נכנס לקטנות, בשכיבה בדרך כלל, אני שם את האבן תחת הראש, שכל ההבנות שלי וכל היצר שלי, אני מבטל אותו, אני שם ראש עליו, כן? ואז נקרא שאני נכנס לחלום. זאת אומרת, שאני נכנס לקטנות במיוחד כדי להשיג מדרגה יותר עליונה. כי כל מה שרכשתי במדרגה הקודמת, זה בעצם לא מתאים למדרגה יותר עליונה. הפער בין המדרגות ברוחניות הוא כזה שכל העליונה היא ממש הפוכה מהקודמת. ולכן יש כאן עניין של לעבור את הלילה, לעבור חלום, להיכנס במאבק עם המלאכים, כן? במיוחד זה עם מלך של עשיו, כי כל פעם אדם צריך להתגבר על האגו שלו, וכל פעם למיין עם מה הוא ממשיך הלאה למדרגה הבאה, ומה משאיר בינתיים, ולא עובד עם זה.
אז אנחנו רואים פה הרבה מאוד חיבורים למדרגה העליונה. חלום זה חיבור, הטרפים שנגנובים זה הלוואה או למדרגה הבאה, לבן זה מדרגה שאי אפשר להשיג אותה עוד, הכל פה מעין חיבור.
טוב, במיוחד שיעקב רוצה עכשיו להיכנס לארץ ישראל, זאת אומרת, רצון שמלכות מתחברת עם הבינה, רצון לקבל שמתחבר עם הכוונה על מנת להשפיע, שהוא כבר עושה תיקון כל כך גדול, אז ודאי שקודם כל הוא קורא למקום הזה מחניים, כן? ושנית כל שמחניים זה נקרא מקום איפה ששורה הבורא, כן? כבר, וזה תחילת הסולם, ממש. וכאן הוא מגיע למקום הזה על ידי המלאכים האלה. שהם כבר מלכי עליון, מה שנקרא.
יש פה איזשהו קטע שאולי נקרא אותו על הסולם, ואחרי זה נשאל כמה שאלות על הסולם. קטע מספר אחד מספר זוהר לעם, פרשת ויצא. סולם רומז שראה בניו שעתידים לקבל התורה בהר סיני. כי סולם הוא סיני. משום שהר סיני הוא, כמו שכתוב, מוצב בארץ, וראשו, מעלתו, מגיע השמיימה. בכל המרכבות ומחנות מלאכים העליונים, כולם ירדו שם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, בעת שנתן להם התורה. כמו שכתוב, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו.
כן, כי סך הכל למה, איך ואיך אנחנו עולים, בעזרת מה אנחנו עולים למעלה, בסולם המדרגות. אך ורק בזה שאנחנו משתמשים באותו האגו, ברצון לקבל, בסינה, בהר סיני. כן? וכל הסולם הוא בנוי לפי זה. מה זה? זה אותה הר כמו 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 מגדל בבל, כן, אותו אותו אותו, אותו מושג. המון, כל האגו שברא ברא, בראתי יצרה, ואז כשאנחנו מתקנים אותו, אנחנו עולים עליו, עולים עליו, עליו, עד שמגיעים לשמיים. בראתי תורה תבלין, שכל התורה, כל האור, כל מה שאנחנו משתמשים בו, בלבן, בלובן העליון הזה, כדי להתקן את עצמנו ולהגיע לכן לשמיים, למצב שכל הרצון לקבל שלנו יהיה כהשפעה, כאהבה.
אפשר לקשר את הפרשה הזאת למשהו שגם קורה היום בעולם? אפשר לראות את זה כאיזה שגם אנחנו היום נמצאים בפני איזה מדרגה,
אנחנו
לא מבינים אותה, יש משהו שקשור לזה?
אנחנו היום צריכים להבין כולנו יחד בעולם שקודם כל אנחנו נמצאים מחוברים בינינו, אין לנו ברירה, מחוברים, אז אנחנו צריכים להשתמש בכל הכוחות שלנו. אנחנו צריכים גם כן להבין שאי אפשר להשתמש רק בכף אחד, כמו שגדלנו עכשיו, עד עכשיו, בכף האגואיסטי. כל העולם התקדם בצורה כזאת. אלא אנחנו צריכים עכשיו למצוא אצלנו גם כן כף ימין, חוץ מכף שמאל, שכל הזמן היינו בו, ולהרכיב מהם כף האמצעי. אז אנחנו נמצאים ממש במצב של תחילת הסולם. ואני מאוד מקווה שמאין ברירה מצד אחד, ומצד שני מהפצת חומת הקבלה, מה שאנחנו משתדלים לעשות, אנחנו נגיע למצב שסוף סוף נרגיש שיש לנו מלאכים, שניים, גם מימין וגם משמאל, ואז אנחנו נבקש בורכם לשלום, מלכי השלום, שהם יבואו ויעשו שלום, שיעשו סדר בינינו, אצלנו, גם כן בכל אחד ואחד, בכל התכונות שלו. תכונות האגואיסטיות עם תכונות ההשפעה שהם יביאו לנו, וגם כן בינינו שנוכל להתקשר על ידי המלאכים האלו. כל התיקונים הם מלמעלה, אבל אם הם באים כבר, אז אנחנו, הרצון שלנו הופך להיות לבית השם.
נראה שהיה יותר קל פעם
בית אל יותר קל?
לא, ככה נראה, לפי הסיפור היה רק יעקב, היה לו אבא, זאת אומרת, התחושה היום בעולם שזה יש כל כך הרבה אנשים,
התורה נותנת לנו רק סיפור כביכול, כן? שאתה צריך לממש אותו עכשיו בתוך העולם. היא מספרת לך את זה כאילו נו
משל.
כאילו משל, כן. ואתה צריך לראות איך אתה משתמש.
אבל יש לי כך פעולה,
כל, כל, פעמים... כל העולם היום זה איסף אחד גדול אין יותר, וכנגד זה אתה צריך להוציא אותם אנשים שמתעסקים בפנימיות התורה, שהם מצד הימין, כן? ויחד אלו מצד הימין, שהם קטנים, אתם מעטים מהעמים, אבל בכל זאת הם אוחזים בשיטה, כן? ואלו הם שמאל, ויחד מהם להתחיל להרכיב כף האמצעי, כי כולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. אנחנו צריכים כבר לעלות, כל העולם צריך לעלות, לפי מה שאנחנו מגלים לבית אל.
עכשיו, כמו שאנחנו רואים פה, יש פה עוד פעם מרמה, ודיברת על זה שמרמה זה איך שמסובבים אותנו. איך מקובל יכול לדעת בביטחון שלו עכשיו איכשהו מסובבים אותו, מרמים אותו למדרגה?
אדרבה, למה שלא? הוא שם כל הדעת, כל הדעה שלו כאבן תחת הראשו, ורוצה לעלות בחלום. איך אתה יכול עוד לגלות את הסולם אם לא בחלום יעקב?
זאת אומרת, אחרת האגו לא ייתן.
אני מוסר את עצמי לתוך העלייה הזאת, כי אחרת איך אני יכול לעזוב את המדרגה הקודמת, אם אני לא מתעלה כך למדרגה יותר עליונה. תמיד זה בכוח השפעה שלמעלה מכוח הקבלה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת.
אבל איך אפשר באמת ככה לשים את הכל? זאת אומרת, יש לפעמים מתוך הלימוד, יש איזושהי הבנה לרגעים שבאמת אתה נפעל ב-100% וכביכול אין לך הרבה מה... אבל זה גם משהו שקשה לאחז בו, כי ביום יום זה, ההתנהלות היא אחרת.
לכן יש לנו אמצעי כמו קבוצה, שאנחנו לומדים בתוך הקבוצה איך אדם יכול להיות מתבטל בקבוצה, כלפי אחרים, כלפי אהבת חברים, כלפי אהבת הזולת. ואז אתה לומד בזה איך אתה פשוט מוסר, עוזב את ה... הלב שלך ומוח שלך ומתחבר עם אחרים כאיש אחד בלב אחד, ברצון אחד ממש, איפה שאתה לא מזהה זה שלי או של אחרים, זה פשוט אחד מכולם.
זה משהו שיכול להיות גם להגיד במשפחה או בזוגיות?
זה יכול להיות בתנאי שכל העולם ככה יימשך לזה, אבל אנחנו לומדים איך לעשות את זה בקבוצה, כי כלפי קבוצה אתה יכול למדוד את זה, אתה יכול להתקדם. אם אלו אנשים שאתה יחד לומד, שאתה יחד עושה את העבודה הדדית הזאת רוחנית, שיש לי ראה ויעזורו בזה שכולם משתוקקים לזה בקבוצה, אז כך אנחנו רוכשים, כל אחד רוכש כוחות של כל הקבוצה, ואז יש לאדם יכולת לעלות, אחרת אי אפשר.
עכשיו באמת אנחנו לסיכום היפה הזה של הקבוצה והיכולת לעלות, נעבור לשלב האחרון של התוכנית, זה שלב המושגים שלנו. כן, כמו שאנחנו רואים, פרשת ויצא, פרשה עמוסה בהמון המון מושגים, ואנחנו ננסה לעשות עכשיו סדר עם שניים, שלושה משפטים על כל אחד מהמושגים המרכזיים של הפרשה. והמושג הראשון הוא סולם יעקב.
סולם יעקב זה קו האמצעי שבו אדם צריך ללכת, שביל הזהב, מה שנקרא, שבו אתה מחבר כל היותרות שלך, גם טובים וגם רעים, אין דבר רע, אלא אם אתה משתמש בו נכון, הכל הופך להיות לטוב ולמועיל. ולכן סולם יעקב זה הרצונות שלנו, של מלכתחילה הם יצרה, בראתי יצרה, אבל אם מצד השני אתה מחבר אליהם בראתי תורה תבלין, אז יוצא לך שמחיבור של שני דברים האלו יחד, יוצא לך קו האמצעי, שאתה כל הזמן מתקן הרצונות שלך יותר ויותר גרועים, כן? כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמה שאתה יותר גדול, מתקדם אתה מגלה עד כמה שאתה יותר גרוע, ואז מצד השני מגיע לך כוח יותר ויותר גדול, כוח האור שאתה מגלה, שאתה חייב לגלות כדי לתקן את עצמך, הוא יותר גדול. ואז כששניהם כל פעם מתחברים במדרגות, אז אתה נעשה ממש עשיר גם מהרצון וגם מהאור שמתקן אותו, בסך הכל הנשמה שלך, החיבור בין שניהם, היא גודלת ובא מתגלה הבורא יותר ויותר ויותר. כך מגיעים להשגה בכף האמצעי, עד שמגיעים ממש לבית אל.
מה זו אהבה?
אהבה זה נקרא שאני במקום רצון שלי ליהנות, לוקח רצונות הזרים וממלא אותם, ומשתמש בכל היכולת שלי רק כדי למלות את האחרים. זה נקרא אהבה. זאת אומרת, אין לי מעצמי שום רצון משלי, משהו לעשות עם עצמי, אלא רק כלפי הזולת. זה בעצם הביטול עצמי, ובצורה כזאת שאנחנו מתקשרים זה לזה, אז אנחנו על ידי זה רוכשים כל הנשמות, כל הרצונות האחרים, הם הופכים להיות שלי, ואז אני כשממלא אותם אני בעצם רוכש לעצמי האינסוף.
מה עם שבע שנים?
שבע שנים זה שבע דרגות, שזה שישה דרגות של הזרמפין, נקרא הקדוש ברוך הוא, ושביעית המלכות, יחד שבע, שהם צריכים להגיע לאיכות. אז שבע זה תמיד מספר שלם. יש גם כן עשר, אבל זה גדלות. אבל המבנה הרגיל זה השבע.
מה זה שכר?
שכר זה תלוי, בעולם שלנו שכר זה שאני ממלא את עצמי. ברוחניות שכר שיש לי הזדמנות למלא את האחרים.
כן, אז אנחנו נקרא עכשיו את קטע מספר 4. ומספר הזוהר לסיום הפרשה, והסקטה אומר כך: אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו, אליו יאסוף, כי הרצון והמחשבה מושך המשכה ועושה מעשה בכל מה שצריך, ועל כן בתפילה צריכים רצון והרהור לכוון בה, וכן בכל העבודות של הקדוש ברוך הוא, ההרהור והמחשבה עושה מעשה ומושך המשכה לכל מה שצריך. אז אולי הרב לייטמן, אם אתה יכול להתייחס ככה לציטוט, הרהור ומחשבה, ולסכם את הפרשה בכמה מילים.
אי אפשר בלי הרהורים, אי אפשר בלי נפילות, בלי אכזבות, בלי שגיאות, וכל זה, כמו שאנחנו לפני שנה חדשה, אנחנו תמיד עוברים את התקופה הזאת שאנחנו
חשבון נפש.
חשבון נפש, כן. זה תמיד אנחנו צריכים לעשות, וטוב שאנחנו עכשיו עוברים את זה בכל העולם, והאנושות סוף סוף מתחילה להשיג עד כמה שהיא טעה בדרך, ואני מקווה מאוד שמזה אנחנו נעלה כולנו לבית אל.
ונצא ויצא. תודה רבה רב לייטמן.
תודה לך דני
חיימוביץ', ותודה לכם הצופים בבית.
שבת שלום.
בפרשה הבאה, שבת שלום.